ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
תשע אחת, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך? תשע אחת, עוד לא קיבלתי את הרשימה, החבר'ה לא שולחים.
מעניין שהבוקר לא קיבלת את הרשימה.
לא, תשע אחת זה לא. זה לא מה. היו לך נתונים יותר טובים, אתמול.
מה שיפה אצלך, תמיד לראות את הרע בכל דבר.
אתמול.
תמיד לראות את הזווית הרע.
נתניהו, בית משפט, איך אמרת? הנה, שלחו לי רגע, בואו שלחו לי. אז אתם תשע אחת. ככה. קודם כל, אתה תשע אחת. כוכב נולד 16.8, 16.8, משחקי השף 7.9, קופה ראשית 8.5, חדשות 12, 17.2, חדשות 13, 4.9,
כמה?
חדשות 11, 5.1,
חדשות 13, 4.9. יואו, איזה שפל, זה שצי חדש לדעתי.
טוב, גם אתם לא כיכבתם אתמול.
למה? 7-7. בסדר, אתה משווה 4-9 ל-7-7?
לא, לא משהו, לא משהו, אבל בסדר. תגיד לי, אפרופו רייטינג.
אתה אומר, זה, נקצר את ה...
סביר, לא למעלה, לא למטה.
לא, זה לא רע, זה לא רע. אני מרוצה. כל עוד זה מעל 9, אני מרוצה.
אמרו לי אתמול שהיה עימות, שמעתי ככה, ראיתי זה בטוויטר, הוא העלה הרבה קטעים אתמול. יאיה פינק. ואחד הקטעים שככה כן, משכו את העין...
כן, משכו את העין, מה משכת העין?
משכת העין.
מה משכת העין?
היה קטע שבו הוא מדבר, יאיה פינק, שאתמול הגיש כאן איתך, פירט לגבי שירותם הצבאי של הפטריוטים, של חברי הפטריוטים, שאני כן. מוציא אותך, כי אתה אמרת, וגם זה עמד למשפט, אתה יצאת, השתחררת ממילואים בגיל 45, אני השתחררתי אגב בגיל 47, גם אז עשיתי עד גיל 47 מילואים, וזה בסדר גמור.
מה השאלה, עשרי?
השאלה היא, אנשים...
בוא ננסה היום,
לא,
ננסה היום באופן חריג להיות ממוקדים.
איך
כן.
אנשים כן. שקוראים לעצמם פטריוטים,
כן.
כמעט אף אחד מהם לא משרת במילואים, חלק מהם אפילו לא שירתו בסדיר. עכשיו, זה מכניס אותי לסוגיה עקרונית.
כן.
האם נכון
כן.
שאנשים שלא ראו מימיהם בסיס, אתה יודע, נגיד כמו ידידיה מאיר, לא ידע, לא עשה שירות צבאי, לא שירות מילואים, לא שום דבר, יבואו לאולפנים... ידידיה
ודאי שעשה.
עשה צבא?
ודאי.
מה הוא עשה?
היה מה שזה, מה שראש הממשלה, שני ראשי ממשלה שלך עשו.
מה?
במחנה.
היה במחנה?
כן, למה אתה? למה?
חוזר בי, היה כתב במחנה.
כבר התחלת רע, על הבוקר להתחיל רע.
כתב במחנה.
נו.
אבל אני אומר עוד פעם,
כן.
אני מדבר באופן עקרוני, כן. אתה יודע מה, בוא, אתה צעקת אתמול שיאקי אדם קרסה, זה יאקי אדם קרסה שבועיים מילואים.
לא, אבל עשה איזה שבעה חודשים מילואים,
נכון,
למה שבועיים?
ועדיין,
עשה איזה שבעה או תשעה חודשים מילואים.
ועדיין אני טועה, מילואים, איפה הוא עשה מילואים?
עשה לדעתי בשורה, עם הגופות שלנו כל הדבר הזה.
עכשיו אני שואל, אני מדבר במישור העקרוני.
כשהנתונים לא מסתדרים, מדבר בעקרוני.
לא, הנתונים מסתדרים, כי לפי הבדיקות שעשה אתמול יפין, אף אחד מחברי הפטריוטים לא עושים מילואים. כן. עזוב, זה הטייטל, זה הכותרת של הדברים.
כן.
אני עכשיו מעלה סוגיה עקרונית.
כן.
האם אנשים שלא עושים צבא,
כן.
ואני מדבר גם על כאלה וגם על נגיד זמרים משתמטים, לצורך
כן,
העניין,
כן.
יכולים, יש להם את הזכות המוסרית,
כן.
לבוא לתקוף את צהל,
כן.
לתקוף את הרמטכ"ל,
כן.
להציע הצעות, לקרוא, לקטור, תוש ולהרוס ולהיכנס ולסוריה ותימן ואת עיראק ואת לבנון, האם יש להם בכלל זכות? אתה יודע למה הדבר דומה? זה כמו שאני לא הייתי מקבל שחילוניים גמורים, אתה יודע מה לצורך העניין, קיבוצניקים מהעוטף, יקראו לראש ישיבת פונוביץ', לראש ישיבת מיר, לראש ישיבת חברון, יציעו לו איך ללמד אף גמרה, איך לפסוק הלכות, איך זה בדיוק אותו דבר. ולכן אני חושב שמה שבאמת, אנשים צריכים טיפה צניעות. אנשים, בוא נסכם, שאנשים שלא עשו צבא, או לא עשו צבא במתכונת שאתה ואני מכירים, טיפה צניעות, פחות עצות, פחות קטישות, פחות לגמור, כי באמת לא היית שותף לזה, אין לך מושג על מה מדובר, אין לך מושג מה המשמעות, כמו שאין מושג לחילוני גמור, מה המשמעות של ללמוד דף גמרא, או לפסוק הלכות.
אוקיי, טוב, תראה,
וחוץ מזה עוד דבר אישי.
כן, בבקשה.
אתה נעלבת אתמול.
ממה?
מהעדות של ראש הממשלה נתניהו.
לא, לא.
אני אגיד לך למה.
למה?
כי הייתה סתירה מוחלטת בין השמחה והססון שלך, איך אמרת, באמת אחת העדות מאוד ככה רצינית, וגם היום לפני. ואני נותן משהו מהביוגרפיה שלך.
כן.
ינון מגל היה עורך, מי שלא יודע, עורך האתר וואלה, משנת 2013 ועד דצמבר 2014, ואז הוא עבר לכנסת, השתלב ברשימה של נפתלי בנט. ואתמול, זאת אומרת, אתמול נתניהו בעדות שלו מתייחס פחות או יותר גם לתקופה שאתה היית עורך, ואתה היית בתקופה ההיא עורך, גם בתקופה הקשה, ואומר נתניהו בעדותו על הימים שינון מגל היה עורך ראשי, וואלה היה אתר זניח, אתר של כלבים וחתולים.
הוא דיבר על הכתבים או על האייטמים?
הוא אמר על האתר.
לא, כשהוא אמר כלבים וחתולים.
כלבים וחתולים, איך הוא אמר? יש לי כלב, אני מאוד מאוד מחבב אותו.
איך קוראים לו? בולי.
כשאני רציתי, אמר נתניהו ראש הממשלה, כשאני רציתי לדעת איך לטפל בו, הייתי נכנס לאתר וואלה.
יפה.
נעלבת?
מאוד, מאוד נעלבתי.
באמת אני שואל.
לא.
למה?
כי זה לא מעניין אותי.
לא, אבל זה לא מעניין אותי.
אני רציתי לקחת את וואלה לכיוון יותר חדשותי, והייתה לי אג'נדה בעניין הזה להפוך אותו לאתר חדשות כמה שיותר. אבל הייתי צריך להתמודד שם באמת עם כוחות מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד חזקים שאהבו את מה שנקרא את המיפיספס. אתה יודע מה זה המיפיספס בוואלה? כאילו כל מיני ציצים בחוץ וכל מיני דברים כאלה. זה היה יותר כיוון של חלק מהאנשים, והם היו יותר חזקים. אוקיי, עכשיו אני רוצה לענות לך, על העניין של המילואים. קודם כל, האנשים הפטריוטים כמובן שעשו צבא. זה כמובן דיבה מה שאתה אומר שאנשים לא עשו צבא ועשו מילואים, אבל מה לעשות, לא הכי צעירים בעולם, אבל...
לא, לא, 32,
לא, לא,
33.
סרי, אני שייק.
קודם כל, אני דיברתי על מילואים.
שר,
שר. אוקיי, שר, עוד פעם שר.
לא, בוא, תן לדבר, תן לדבר. עכשיו, באותה מידה אני רוצה לשאול אותך, כן, לגבי העניין של המילואים, כמו שאמרתי ליאיה פינק, סליחה, איפה המילואים של ירון אברהם? איפה המילואים של אופר חדד? איפה המילואים של ניר דבורי? איפה המילואים של לועד חמו? איפה המילואים של ערד ניר? איפה המילואים של אסף יחזקאלי?
מבוגר ניר בגילי.
איפה המילואים, גם אני מבוגר. איפה המילואים של יונתן ריגר? איפה המילואים של אילן לוקאץ'? איפה המילואים של יוסי מזרחי? איפה המילואים של גלעד שלמור? איפה המילואים של ברנו טגניה? איפה המילואים של עמרי מניב? איפה המילואים של גיא פלג? איפה המילואים של יואב אבן? איפה המילואים של מיכל פעילן? איפה המילואים של יאיר שרקי? איפה המילואים של אלמוג בוקר? איפה המילואים של גיא ורון? איפה המילואים של הדר גיציס? איפה המילואים של אלעד שמחיוב? תגיד, להמשיך? להמשיך או שאתה החרטוטים שלכם בשקל, כן? שאתם כל היום מסתכלים בזכוכית מגדלת על ערוץ 14, אתם בבית של זכוכית. אל תזרקו אבנים. מי שגר בבית של זכוכית, שלא יזרוק אבנים. עכשיו בואו נעבור לערוץ 13.
רגע, אבל אני זוכר שאורי יזרק רגע, שבינתיים אגב עזב את ערוץ 12, עשה מילואים בשלדג, עומרי מניב, אני זוכר, עושה חודשים ממילואים.
בסדר, גם אני עשיתי סי במילואים. עשה מילואים, שבעה חודשים, לדעתי יותר מאיזק. תבדוק כמה איזק עשה, ונבדוק כמה היה כדאי אדם כרסה.
איפה אדם, איפה, תגיד לי.
מה זה איפה?
אתה משווה מילואים ברמלה, למילואים בעזה, מילואים ברמלה, במחנה שורה.
שורה זה לא ברמלה, זה ברמלה?
ברמלה, כן. כן, ברמלה. מילואים ברמלה, למילואים בעזה, מילואים ברמלה, למילואים בדרום לבנון. באמת, בוא, אתה היית במקומות האלה, אתה יודע שיש...
לא, אין גבול, אין לכם גבול.
אתה כל הזמן חנה ובגלת פתאום.
אתה אמרת שלא עושים מילואים. אתה אמרת לא עושים מילואים. שנייה, לא סיימתי. לא סיימתי. אתה אמרת לא עושים מילואים, ולכן אין להם זכות לבקר. אז כל האנשים האלה שהזכרתי, כל המערכת, יכול להיות שאורי איזק עשה.
ואומרי מניב. זה מבדיקה ראשונית.
כן, כל המערכת שם לא עושה מילואים. כל המערכת. יש להם זכות לבקר? לפי מה שאתה אומר. לפי מה שאתה... עכשיו בוא נעבור לערוץ 13. בוא נעבור לערוץ 13. תגיד לי, איפה המילואים של רביב דרוקר?
בוא נע, הוא בן 50 ומשהו.
איפה המילואים של טל ברמן? הוא יותר צעיר ממני לדעת, הוא בגילי. איפה המילואים של טל ברמן?
רביב דרוקר כמו ינון מגל, לא עושה מילואים, מה לעשות?
איפה המילואים של אריק וייס? איפה המילואים של אור אלר? איפה המילואים של אלון בן דוד? איפה המילואים של חזי סימנטוב? איפה המילואים של ברוך קרא? איפה המילואים של מתן חודרוב? איפה המילואים של של גיל תמרי? איפה המילואים של אביעד גליקמן? של יוסי אלי?
אני אעשה בדיקה ואני חוזר אליך עם תשובות.
אתה בא אליי? אתה בא אליי? אתם כאילו, וראיתי שיהיה פינגוט מצייץ את זה, כן? הוא נתן רשימה, כן? וכולם בלייקים, בסבבה.
רגע, 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 אבל אינוני, אינוני.
אתה רוצה שנעבור לתאגיד? שנעבור לתאגיד?
אינוני, המכונה נוני. נוני, אתה יודע, מישהו אמר לי, אל תקרא לו אינוני, תקרא לו נוני. יש נוני מידיעות ונוני מהפטריוטים.
אל תאמר אינוני, אמור נוני.
נוני, אז נוני, נוני, תקשיב.
כן, אני אומר סרי,
נוני, נוני, אתה יודע, אף אחד שם, בכל השמות שאמרת, לא קרא לעצמו פטריוט, ולא אמר אני הפטריוט, אמר אני הפטריוט, תראו אותי וכך תעשו. אז זה לא... תגיד לי, וחוץ מזה, בוא, אתמול, אתמול, פרסם מינון.
מה עוד יש לך עליי?
בעצם, לא עליך.
אתם מביאים אותם רק להטריל אותי.
כל היום,
זה רק... זה רק חיים שכאלה.
אין דבר שאתה יותר אוהב מאשר שמדברים על אינון. אז אתמול... הוא לא סובל, אני יודע, הוא משחק אותה. אתמול ינון מגל פרסם את רשימת השרים והח"כים שהגיעו למשפט, ומעל זה יאיר נתניהו, מה הוא כתב? כל הכבוד. הוא כתב כל הכבוד לחבר'ה שהגיעו. אז אני רוצה לספר לכם שהיה באמת מאמץ לא פשוט של לשכת נתניהו להביא כמה שיותר שרים וח"כים, בדגש על מה שנקרא בליכוד שרים וח"כים ליברליים. מה זה שרים וח"כים ליברליים? למשל, ניר ברקת שלא הגיע, אבי דיכטר שלא הגיע, גילה גמליאל שלא הגיע, כאלה, זאת אומרת, נגיד, פחות רצו, בוא, לא ניתן בהם סימנים אחרים, ויותר רצו את את היותר ליברלים, ככה, זה ייראה הרבה יותר טוב, אף אחד מהם לא הגיע. אז אתמול הגיעו כך, השר קרי, השר בן גביר, השרה סילמן, השרה מירי רגב, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שגם בא עם בן זוגו, חבר הכנסת בוארון.
מה זה קשור?
לא קשור.
אז למה אתה מזכיר את זה?
כי הוא בא בהרכב משפחתי מלא, זה עוד יותר רציני.
יפה.
אבל אני אגיד לך יותר מזה, למה אני מציין את אוחנה? כי אוחנה אלין במכתב לפני זה, שבו הוא ביקש מהשופטים תאום, כי לא יכול להיות שיגזלו את זמנו של ראש הממשלה, כי הוא צריך להיות בכנסת. אז ראיתי שאוחנה בעצמו, שבוש הכנסת, הגיע להשחית את זמנו בבית המשפט. חבר הכנסת בוארון וחבר הכנסת גוטלי וחבר הכנסת וטורי וביסמוט ואופיר קאס, אני לא, אני מזכיר את כולם, שלשכת נתניהו יסמנו שאלה היו. השרה מאי גולן, אושר שקלים, צגו מקלה ואלמו כהן מעוצמה יהודית. תגיד לי, מה יהיה לאלה שלא הגיעו?
נטפל בהם.
באמת אני שואל, כי הרי ציינת.
סרי,
ואלה שמות,
סרי,
מה יהיה?
תראה, קודם כל אני שמח שביום שיש מלחמה, שצהל במלחמת שני הימים משמיד את צבא...
נדבר על זה.
משמיד את צבא רוסיה.
מבצע מוקד לילה לילה.
ביום, ביום, ביום שבו אנחנו במלחמה שנופלים חיילים, כן, כפי שחיה חשוב לכם לציין, ואתם כמובן עומדים בקריטריונים שאתם מציבים לאחרים, ומדברים על זה כמובן, ביום שיש משפט נתניהו, אתה פותח... במה נתניהו אמר על וואלה שהייתי האורך שלו, ואיפה הפטריוטים היו בצבא. עכשיו אני אגיד לך במאמר מוסגר, אני פעם עשיתי בדיקה לא על המילואים, על הסדיר.
אני יודע שאתה אוהב לעשות את זה.
עשיתי בדיקה על הסדיר.
בגלל זה אני מדבר איתך.
שנייה, שנייה. עשיתי בדיקה על הסדיר, איפה האנשים בערוץ 14, המגישים בערוץ 14, שרתו בסדיר באיזה יחידות, מי בקרבי ומי לא, ואיפה כל המגישים בערוצי התבלה, איפה הם שירתו בצבא. אני חושב שמי שיבדוק את זה שוב, יגלה נתונים מאוד מאוד מעניינים, אם אנחנו כבר רוצים לגעת מי פטריוט ומי לא פטריוט.
לא, אבל דובר על גיל, גיל, לא, דובר על אנשים, תראה, כשאתה בא ומציין את...
לכן אני אומר על הסדיר, לא על גיל.
כשאתה בא ומציין
לא, אני דיברתי על הסדיר.
הוא בן 62.
סרי, אתה לא מקשיב. אני מדבר על הסדיר, לא על המילואים.
בסדר, אבל דיברנו על מילואים.
לא, אבל אני עכשיו דיברתי על הסדיר.
אוקיי, גמרנו את הסדיר, בוא נדבר על המילואים, שבכל זאת זה מאמץ גדול, אנשים כאן נהרגו ונפצעו וקרסו.
כן, האם אנשים שירתו בקרבי או לא שירתו בקרבי? בוא נבדוק.
ועדיין. תסכים איתי, באמת אני אומר, תסכים איתי שיש משהו צורם בעובדה שפאנל שקורא לעצמו הפטריוטים, אף אחד מהם לא במילואים.
אז בוא אני אענה לך על זה. הפאנל הזה, זה הפאנל הכי חשוב בארץ, הכי אינטליגנטי בארץ, הכי מוכשר בארץ, הכי בעל הומור בארץ, הכי מחזק את רוח העם בארץ, הכי מחזק את רוח החיילים בארץ. כמו שאמרתי אתמול לפינק, אנחנו רואים איזה תמונות חיילים שולחים, איזה גרפיטי על איזה תוכניות טלוויזיה הם רושמים שם על הקירות בלבנון ובעזה, ועם איזה תוכניות הם מצטלמים שהם רואים, עם איזה תוכנית. אנחנו רואים. אנחנו שומעים את החיילים שהם אומרים שהם לא יכולים לשמוע את התקשורת הישראלית, את הערוצים שלכם. עמד קצין ואמר שאת רשת בית וגלי צהל שקולטים, היחידים שקולטים בלבנון, הם היו סוגרים, הם לא מצליחים. לא, סרט, אין דבר, אבל תן לדבר. מה זה תן? מה זה שטויות? אמר את זה?
סיבוני. אני אמצא לך אלף.
טוב, אתה לא תמצא אלף.
אלף.
טוב, בסדר, תמצא אלף. זאת האמת. זאת האמת. זאת תוכנית שאם לא הייתה קיימת, היה צריך להמציא אותה. היה צריך להמציא אותה כדי בזמן מלחמה, אתם מדכאים. אתם מדכאים. אתם מורידים את רוח העם. אתם פוגעים ברוח הלחימה. אתם רואים הכל רע. אתם בצד שלכם, אתם רוצים שיהיה רע בשביל שנתניהו יפסיד.
חס וחלילה.
כן, כן, זאת האמת.
ינצח,
זאת האמת. רע לכם שאנחנו מנצחים.
חס וחלילה.
רע לכם, קשה לכם, פוגע בכם שאנחנו מנצחים. זו הטרגדיה, לאיזה מחוזות הגעתם. אתה עוד מעיז לדבר על הפטריוטים? שזה תוכנית הדגל שנותנת כוח לעם ישראל, נותנת כוח לחיילים בזמן מלחמה. אתה מדבר עליה. תקשיב מה הרב קוק כתב, זצ"ל. יש בזה מקום לימוד, כן? בענייני התוכחה והלימוד וההתעוררות הכללית בענייני הכלל. שלא לתאר את המצב בין הרוחני ובין הגשמי בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה. שאין אותם הציורים מביאים לרומם את העם. כי אם להשכין כבודו לאפר, לרפות את ידיו ולהשפילו, והרעיונות המשפילים את הרוח פועלים בעל כורחו של האדם הפרטי וגם בעל כורחה של האולמה בכללה. אתם מדכאים את האנשים, לא רק את רוח העם. אנשים ש... תן לי לדבר. האנשים שרואים אתכם נכנסים לדיכאון. תקשיב, אני מקבל הודעות מרופאים שאומרים לי שהם ממליצים לאנשים לראות ערוץ 14 והפטריוטים לשפר את מצב רוחו של האדם. תסתנס אצלי בטוויטר, תקרא.
אתה יודע, ינוני, אני אומר לך באמת, אני אומר לך איזה, אתה יודע, כטיפ.
כחבר. לטובתי.
לטובתך. אני עושה כשאני בתקשורת. אתה יודע, כל הציוצים שלך לפעמים, מי שלא חשוף לטוויטר, אז אני אספר לו.
בטלגרם, אפשר גם בטלגרם, בטלגרס.
אז כן. התחיל ככה, פנה אליי חבר, אמר לי, תקשיב, טוב, יש לי 70 מיליון שקלים בעקבות זה, בחשבון בנק, בבנק לאומי, בעקבות העובדה שבבנק לאומי החליטו לא לפרסם, בערוץ 14 הבאתי את ה-70 מיליון לבנק פה ולבנק שם. יש לי 80 מיליון, יש לי 90 מיליון, יש לי כרטיסי אשראי, זה בסוף, שורה תחתונה, מגיעים שורה תחתונה, בנק לאומי צמח לשמיים עם רווחים של מאות מיליונים לעומת התקופה שלפני החרם של ינון. רוצה לומר, די, די, ינון, באמת, אני נותן לך קרדיט שאתה יותר מדי אינטליגנטי לעשות דברים כל כך, כל כך לא אינטליגנטי, ולהאמין בהם ועוד לספר להם. כתב לי אחד שהוא רואה רק ערוץ 14 והוא מציע לחמותו שחול על ארז דווי, יש לו כאלה ציוצים, אל תצחקו, הוא כותב ציוצים, חמתי הייתה על ארז דווי, באתי הביתה, אמרתי לה מה קרה, היא אמרה לי אני חולה, לי כבר כוחות, לא נשאר לי הרבה זמן לחיות, משהו כזה, העברתי לה את הערוץ שהיה לה מערוצי כאלה, לערוץ 14, היא קמה לחיים, היא עושה ג'וגינג, היא בחדר כושר, היא שוחה, אלה פחות או יותר הרמה של הציוצים שלו, וגם כן,
הנה כותב למישהו, תקשיב, מחזק אותך, אנחנו בחטיבה 55 בלבנון בעזה, חיפשנו את הפטריוטים ברדיו כל הזמן, ולא מצאנו, אז קיבינו את הרדיו.
אני נותן כבוד לחטיבה 55, חטיבת המילואים של הצנחנים. אבא שלי אגב היה ממשחרר ירושלים, חייל בגדוד 28, חטיבה 55, נפצע בפריצה לעיר העתיקה במלחמת ששת הימים. יש לי כבוד גדול, אגב איתן קבל גם מ-55, הוא מדבר אחורה אחרת לגמרי, לדוגמה. לכן כל הדוגמאות האלה, החייל ההוא כתב לי, הרסר פה הוא כתב לי, הסגם ההוא כתב לי, די, נו בחייתק. יש לי מיליון הודעות של אנשים שאומרים ערוץ 14 לראות אותם בערב של חיילים נהרגים או של אסון גדול, מצחקקים וינון צוחק ועושה שם תנועות ועושה פרצופים, מפריע לנו, בסדר, גם אני מקבל כאלה. אל תגזור באמת מכל ההודעות שלך את כלל הציבור.
אז ממה נגזור? מהרייטינג?
תגזור
מהרייטינג.
רייטינג, הנה, אתמול קיבלת בפריים טיים שלך, קיבלת פחות, כמעט חצי מהפריים טיים של 12.
לא נכון, לא נכון, לא נכון. 15.
לא נכון, סליחה, לחדשות, סליחה, לחדשות, אתמול החדשות של 12. אתה רוצה, אני חוזר לחדשות. כן. אתמול החדשות של 12
לא החדשות, בפריים טיים
17.2
לא החדשות, אני מדבר על הפטריוטים, מה ששודר מולי די עם המניפולציות.
פטריוטים היה 19.1, כוכב נולד 16.8,
זה לא חצי,
זה קצת פחות מחצי, בחדשות היה הרבה יותר. אז עדיין רובם צופים לא בכך.
והכוכב נולד האלה זה מיליון שקל לתוכנית הם משקיעים,
מה זה משנה?
לא, זה השקעות אדירות, וזה ערוץ שקיים, זה ערוץ שקיים 20-30 שנה.
בוא אני אספר לך משהו שאתה לא יודע על הבוס שלך, על הבעלים, מיכו. מיכו
הוא לא הבעלים.
הוא הבעלים של ערוץ 14.
הוא לא. הבעלים זה יצחק.
הבן שלו.
נכון.
הבן שלו.
נכון.
אז אני אומר לך שבזמנו, נתניהו אמר למי שאמר, למה הם לא עושים שם טלוויזיה כדי שיבואו צופים? אני רוצה, חשוב שיעשו גם תוכניות טובות בפריים טיים כדי שימשכו, שיגיעו הרבה צופים, כי אלה הם הרבה צופים, וכל התוכניות שלהם זה ברבורים ופאנלים מתחלפים. לכן, מה אתה מזלזל במה שיש בערוצים אחרים? זה עובדה
לא
שזה מביא קהל.
אתה אמרת.
מביא קהל, מביא צופים.
בסוף אנשים, אנחנו רואים מה כותבים על הקירות, בעזה, אבן מקיר תזעק. אבן מקיר תזעק, אנחנו רואים,
זה מתגם, זה מייצג.
טוב, תן לי פרסומת אחת, חפר לי את הראש, תן לי פרסומת אחת. טוב, תשמע.
בוא נדבר על המשפט.
לא, רגע, שנייה, די, אלוקים.
על המשפט.
אתה לא סותם את הפה, די, די. אתה לא סותם את הפה.
אינון, אינון, בלי ציונים, תעשה לי טובה, בלי ציונים.
זה לא ציון, איזה ציון? לא נתתי לך ציון.
לא, אתה צועק.
אתה לא מפסיק לדבר.
הטעים שלי, אם לא טעים שלי, כן אינון.
בוא נשמע כמה דברים, יאללה, בוא נשמע כמה דברים.
כן.
בוא נשמע. קודם כל תראו על המשפט. אני הולך להשמיע לכם את הסינק בעיניי הכי מדהים שנשמע פה עד היום. אומר אותו גיא פלג. כל האירוע, כל האירוע, כן, בסינק הזה שאתם הולכים לשמוע, כן, כמה זה? חצי דקה, 40 שניות.
עסקת טיעון.
תבינו הכל, תבינו הכל, אין מה להוסיף, בבקשה.
זה תיק לעסקה. כל פרקליט שמכיר את החומר, מבין שזה תיק לעסקה. העסקה על השולחן מהיום שבו התחילה החקירה. אלא שלעסקה הזאת יש מחיר, והמחיר הוא מאוד מאוד פשוט. הרחקתו של נתניהו מהשירות הציבורי לכמה וכמה שנים. על זה הפרקליטות התעקש, את זה נתניהו לא מוכן לתת, ולכן צדקה היועצת המשפטית לממשלה שאמרה, אין טעם לגישור.
זהו, זה הסיפור, חבר'ה. זה כל הסיפור. זה תיק לעסקה. העסקה מונחת על השולחן, שנתניהו יצא מהחיים הפוליטיים. זה הכל. והוא לא ומהרגע שהתחילה החקירה, הבנתם? מהרגע שהתחילה החקירה, העסקה הייתה מונחת על השולחן. הם לא מתביישים אפילו להגיע את זה. הנה תראו אלשך, יקי אדם כרצונו לביא את הציטוטים של אלשך. חשבנו שנתניהו יתפטר, ומישהו אחר ייכנס לשלטון. לא האמנו שנתניהו לא יתפטר. לקחנו בחשבון את התקדים עם אולמרט. הם לא האמנו. זה כל האירוע. לפליליזציה של הימין. לקחו סיקור חיובי, לקחו ענייני תקשורת, ועשו מזה תיק פלילי, להפיל ראש ממשלה. כמו שבסזון הסגירו את הימין, את הרוויזיוניסטים, את האנשים לבריטים, או שעיקו אותם מכות, במקרים מסוימים זה גם נגמר במוות, אותו דבר פה, להכניס לבית, לסתום את הפה, להכניס אותו לכלא. זה האירוע, שתבינו. על זה הם מדברים.
מניפולציה.
עכשיו, אני אשמיע לכם משהו ארכיון של נתניהו, נדמה לי מ-2020, תקשיב לי שהוא אומר אני לא פודל, בבקשה, תודה.
אני מרגיש שיש פה אי צדק, אני מרגיש שיש פה צורך לעשות צדק, אני מרגיש שאני לא בא לשם אבל וחפוי ראש, אם מישהו חשב שאני אבוא, אקים את הראש, ואגיד, וואו, אני בא לשם מלא עוז ועיזוז כדי להילחם, לא על הצדק שלי, על הצדק של כולנו, של כולנו, כי הרי מנסים להפיל אותי, כי אני לא מרכין ראש. החבורה הזאת, הנכבדה, של כמה פרקליטים וכמה שוטרים וכמה עיתונאים מהתקשורת השמאלית, כן, הם החליטו לתפור לי תיקים הזויים, מופרכים, כי הם חושבים שאני ארכין ראש. לא אכפת להם, הם מוכנים גם לסלק אותי ולהביא אולי איזה ראש ממשלה צייטן מהימין, הם רגילים לזה. אבל אני לא, אתה יודע, זה פודל. אני לא פודל, לא צייטן.
אתם מבינים, עכשיו, מה קורה? כשאולמרט, הם הטביעו אותו בחקירות, כששרון הטביעו אותו בחקירות, הוא נשבר. וברח מכל רצועת עזה, ורצה לברוח גם מארץ תרבותנו ביהודה ושומרון. כשאולמרט הטביעו אותו בחקירות, הוא נשבר. רצה לברוח מכל יהודה ושומרון, ירושלים, הר הבית והכותל. הכותל, כן, הר הבית והכותל. כשנתניהו טבוע בחקירות, הוא שובר את כל הציר השיעי, מקריס את חמאס, את חיזבאללה, מפשיט את איראן, מפיל את אסד, מחסל את כל המנהיגים שלהם, עושה הסכמי שלום עם חמש מדינות ערב. זה ההבדל. זה ההבדל. אבל הדרך שלהם היא דרך קבועה להפיל אותו, זה לא משנה. זה לא משנה. תקשיבו דרוקר מה הוא אמר בזמנו, כן? תקשיבו גם כן על המשפטים. תקשיבו, תבינו את הסאבטקסט.
אני לא חושב שהוא יעשה, נתניהו לא מגיע ל-61, למעשה בסקר הזה, אפשר לומר, תם עידן נתניהו, קשה לראות איך הוא שורד כתב אישום.
זה כל הסיפור. הם לא דמוקרטיים. הם לא דמוקרטיים, הם לא מקבלים את הכרעת הרוב. טוב. ומה נורא, מה נורא, שזה לא עוזר להם. עם ישראל מתעורר, להפך, עם ישראל מתעורר. מתחבר לשורשים.
מתחזר.
כן, מתחבר לשורשים שלו. לזהות שלו,
נוני,
מבין
נוני,
את האמת.
מדבר המון, נוני,
בבקשה,
מדבר.
דבר.
קשיבו, אני, מה שמעתם כאן, באמת, זה גיבוב של מניפולציות, סיפורים, הסתות, שקרים, של באמת הנאשם מספר אחת, בנימין נתניהו, ואדם שמעריץ אותו, אינון מגל. אני מציע לכל מי שמקל ראש בתיקים, באמת. יש תיק שנקרא תיק אלף, תיק שבו נתניהו מאשם שקיבל מתנות, הכביא את המתנות, הכניס אותם לתוך שקיות שחורות, כי זה היו מתנות שהוא הבין שאסור לו לקבל. בואו תצפו בתחקיר המצוין ששודר בערוץ 13, ותשמעו מה הדס קליין, אחת העדות המרכזיות במשפט הזה, מספרת על תעשיית המתנות, בניגוד לחוק, באופן פלילי, שקיבל נתניהו במשך שנים, סיגרים, שמפניות, תכשיטים, מעילים, היו נכנסים לחדר של הבית של פאקר, לוקחים שם מכל הבא ליד, תצפו בזה ותגידו לי אם אתם לא מתביישים, אם אתם לא מתביישים בהתנהגות הזאת של ראש הממשלה, ששנים, שנים, שנים, ואיך אמר ניר חפץ את המדינה, יש עוד אלף תיקי אלף, אלף תיקי אלף, כי ניר חפץ שהיה שם, ראה את תעשיית המתנות שזורמת לנתניהו כל השנים, כאילו מדובר באיזה קבצן, כאילו מדובר בבן אדם שאין לו אוכל, שלא יכניס, לא יכול להכניס יד לכיס, צריך בגדים, צריך סיגרים, צריך מתנות, צריך זה, ועל זה אחד התיקים, זה אחד האישומים. סתם, אני עכשיו הולך לתיק אלף. רגע, רגע, לא להפריע, לא להפריע.
לא, סרי, אתה גם התחלת, לכן אני צריך לסיים.
אז אני מציע, לא. אני מציע, קודם כל, אתה יודע, כדי להיגאל, באמת להיגאל.
אז חזרנו לתחקירים. אז חזרנו לתחקירים עכשיו, אבל יש משפט.
תעדות של הדס קליין.
אבל יש משפט.
שזה תגיד את הדברים האלה במשפט.
כן.
היא תגיד את הדברים האלה במשפט.
הקפלניסטית.
מה, זכותה ללכת
להצביע לקפלן. הקפלניסטית.
זכותה להגיעות זה.
אתם כולכם אותו דבר.
די. עכשיו, כל ההתקרבנות של נתניהו, וכל מה ששמעתם כאן, זה הרי קשקוש. זה הרי קשקוש מקושקש. הוא קיבל, אני אומר לכם, הנחות סלב בכל החקירה הזאת, כי היה כאן יועץ משפטי שקראו לו אביחי מנדלבליט, שמונה על ידו, רעד מכל הסיפור הזה, עשה הכל כדי למסמס.
מנדלבליט אמר שאם לא היה שוחד, הוא לא היה מגיש את התיק.
אז אני אומר לכם,
ואין שוחד.
אז אני אומר לכם שבסוף הוא חתם על שלושה כתבי אישום שבעת ים.
כתב אישום אחד.
בעת ים, שלושה תיקים. בעת ים הלך אולמרט לבית סוהר. בעת ים הלך השר סטס מסז'ניקוב לבית סוהר.
בסדר.
בעת ים הלך לחיין יהוא מבת ים.
חברים, יש דיווחת נועה.
יאללה, סדר, בסדר.
יש גם לוס לתוכנית הזאת.
הבנו, בסדר. לא, באמת, לא שמענו אתכם כל השנים האלה מבלבלים את המוח.
אנחנו נדבר עם ססי גזע
למשפט. לא שמענו. נשמע איזה במשפט עכשיו.
באמת, כן.
יש לנו את ססי גזע אחרי.
באמת היה חסר לנו שתזכיר שיש את הדס קליין.
יאללה, דיווחת.
עורך הדין ססי גזע, מומחה למשפט פלילי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר אור.
מה הולך?
שגרה, רגיל, הכל תפוי, אתמול בית המשפט, אתה יודע, יום ימים ישראל, ראש ממשלת ישראל מעיד אתמול במשפט, תאמין לי, יום אחד הימים העצובים, בין אלה שאוהדים אותו לבין אלה שלא אוהבים אותו, יום קשה מאוד, ישבתי באולפן, היה לי עצוב, כמו לעם ישראל.
אתה חושב שהיה צריך להגיע למשפט הזה? לאור התיקים שאתה רואה ומה שקורה במשפט?
תראה, אני חושב שיש תיקים שלא היו צריכים להיות מוגשים, כמו 4,000 על תיק שוחד, תיק אלף הוא תיק שהוא בעייתי מאוד מבחינת ביבי נתניהו, הוא גם יודע את זה.
תגיד לי ססי, בדיוק בנקודה הזאת, אתה יודע, השמיע לפני כמה דקות, אינון מגל.
אבל הוא באמצע תשובה.
רגע, אני רוצה לכוון אותו. אינון מגל השמיע לפני כמה דקות את הערכה של גיא פלג, שהתיק הזה מלכתחילה היה מיועד לעסקת טיעון. ואני שמעתי אותך אתמול, אומר פחות או יותר דברים ברוח הזה. למה זה בעייתי מה שגיא פלג אמר, עלי בדי אינון מגל?
אני לא חושב שזה בעיה, אני חושב שזה, אם יצרו פעם מנגנון שנקרא הסדר טיעון, זה עתיקה קלאסית. אין פי קלאס יותר מזה. מתי עושים הסדר טיעון נכון? קודם כל הסדר טיעון נכון וטוב זה הסדר טיעון שכל הצדדים לא מרוצים ממנו. כשאתה לא מרוצה וגם התביעה לא מרוצה, סימן שההסדר טיעון הוא טוב. והסדר טיעון כזה שהיה חוסך, כל אחד לא קונה סיכונים יותר. ראש הממשלה לא קונה יותר סיכון כי הוא יודע במה מדובר. הוא קונה סיכון קטן מינימליסטי במקום את מורשה, בכך וכך. המדינה אומרת את דברה ואנחנו, עם ישראל, שעובר את התקופה הכי קשה בעולם, באמת, תקופה הכי קשה שהייתה פעם, לקום בבוקר ולראות ראש ממשלה, עומד לדין, לקרוא לו נאשם, לקרוא לו זה, לכן זה היה נחסך לכולם. הבעיה הייתה, זה הקלון לא קלון. הייתה השאלה היא, קלון או מי קלון? השאלה היא, האם באמת ראש הממשלה יסכים על עצמו, לקחת על עצמו קלון, היא שאלה קשה מאוד. אם היו מתאמצים פה כל הזדים, היו יכולים למצוא נוסחה, והנוסחה הייתה יכולה להיות שאת הקלון נותנים לבית משפט לקבוע. כרגע ברור שבראש הממשלה לא יסכים, כי העובדות מובילות לקלון.
ססי, אני מזכיר לך שבממשלת השינוי הוא היה במסע ומתן לזה. הוא ניהל מסע ומתן על עסקת טיעון.
אנחנו לא נשכח את התמונות האלה בבית של אורדינו, שבאו וניהלו מסע ומתן, רק הוויכוח היה קלון לא קלון. אם העובדות היו יכולים לשחק טיפה בעובדות, שהיה לו סיכוי גם לטעון שאין קלון. מה שקרה זה שהפרקליט שלו הבין שלפי כתב האישום הנכון להיום, הוא היה מורשע עם קלון, ולכן הם לא הסכים. עכשיו תראו, יש עוד פטנט שהיום המחוקקים, היום כל דבר יש חוק, ויש פטנט חדש. לא מצליח להם בינינו חוק. אפשר היה לחשוב במחשבה שלהם, לא שאני ממליץ על זה, כן נגמור את זה עם קלון ולצמצם בעל ידי חוק את הקלון לשנתיים, אם הם רוצים להיות יצירתיים מאוד. אבל אני חושב שאנחנו בשלבים שעדיין לא נסגרה הדלת לגמרי, למרות שזה נראה עבוד, ועדיין פתוחה הדלת לסניגורים. אני קצת כועס על הפרקיטות שכשבית משפט הציע להם גישור, ישר הם אמרו לא, וגם היהירות שלהם היא מוגזמת, וצריך לגמור את התיק הזה. אתמול היה יום קל לראש הממשלה. נכון. אתמול הוא טייל בפארק.
תסביר לאנשים, כן, מה?
אני אסביר למה. תראו, אתמול ביבי נתניהו היה, הוא בחקירה ראשית.
נכון.
הוא גם בחקירה ראשית, והוא גם ראש הממשלה, ונותנים לו קרדיט יותר מנשמים אחרים. מי שאמר לכם שיש שוויון בפני החוק, אומר את זה באופן תיאורטי. נכון שיש שוויון בפני החוק, אבל ראש הממשלה, ראש הממשלה. וגם החוק נותן לו זכויות אחרות, לא עצרו אותו, לא עשו לו חיפוש, חקרו אותו בתנאים שלו, לא, הוא לא בא למשטרה, והחוק מאפשר את הדברים האלה.
ססי, אני רוצה בעניין הפריבילגיות, בעניין הפתקים.
רגע, תן לו לדבר בחייה,
בסדר, אבל שאלות. תתמקד בעניין של הפתקים.
חכי רגע, אתם קופטים. באופן כללי, ראש הממשלה, אם אתם רוצים רגע נגיע לפתקים. הפתקים עצמם, אתמול החלו, יש בעיה. לראש הממשלה יש שני כובעים עכשיו. כובע אחד, שאני מקווה שהוא יזכור את זה בעדות שלו, שהוא גם נאשם. וזה כובע שלהערכתי, אם הוא ישכח אותו ויחשוב שהוא עוד פעם באיזה סניף בבת ים, בליכוד, אז או נמצא בעצרת האום, והוא ישכח שהוא גם נאשם, הוא יהיה בעיה, הוא יהיה זכוח מדי, יאיר מדי, וזה לא מה שהמערכת אוהבת. אבל אם הוא יזכור גם את הכובע השני שלו, שהוא גם נאשם, הוא, גם כרגע שהוא מנהל, הוא גם ראש הממשלה בזמן מלחמה. וברור שיש דבר החלטות מהירות.
טוב, תן לנו שורות תחתונות.
תן לו. הפתק עצמו.
תן לו לדבר, אין זמן. תן לו לדבר, אבל.
הפתק
עצמו. תן לו לדבר,
אילון. הפתק הוא החלטות מהירות שצריך לקבל באותו רגע. אבל הפתק גם יכול להיות משהו שלנשמים אחרים אין. הפתק יכול להיות פתק זמן. תחשוב יותר, הפתק יכול להיות איתות, אתה לא עונה לעניין, יכול להיות שפה מסוימת בינו לבין הפרקיד חלילה וחס, יגידו המליזים, אני לא אומר. ולכן יצטרכו למצוא פטנט לזה.
מה עושים? כמו מה? וזה יבוא יותר לידי ביטוי בחקירה הנגדית, ששם באמת כל שנייה וכל גובה.
נכון, אבל עכשיו הם מרגילים אותך, כלומר, אם יגידו המליזים, שהוא לא יכול להישאר בחקירה נגדית, זה יהיה בולט. אז מעכשיו עושים את זה, כי עכשיו אין לו אינטרס, ואז יתרגלו. עכשיו, יכול להיות שאתמול סוריה הייתה פתק קטן, ולהפסיץ את זה היה עוד פתק יותר קצת גדול, ומחר מחתיים הפתק יכול להיות שתחשוב, אתה לא בכיוון, אתה טועה, אתה זה, אתה... כל מיני כאלה דברים שיגידו המליזים, ולכן צריך למצוא איזה סוג של פטנט. אין לי מושג, לא היה עוד כזה דבר בישראל, אין שום נאשם שיש לו פרווילגיה. דרך אגב, גם, לפעמים זה גם נגדו. מה זה פתק? תוך כדי, תתרכז אתה בעדות שלך עכשיו, מה אתה חושב עכשיו על דברים אחרים?
טוב, תגיד לי, בוא, בסדר, הבנתי את עניין הפתקים, אוקיי. בוא, בוא נתקדם בבקשה, תגיד לי שורה תחתונה, לאן זה הולך לדעתך האירוע הזה?
אמר לך.
אני אומר לך שהאירוע הזה עדיין לא נסגר רק על הדלתות, למרות שמה שאני אומר כרגע נשמע נורא בזה, ועדיין אפשר לגמור את התיק הזה בהסדר טיעון. תראו, מה שבטוח אפשר להגיד ככה, שוחד אין יותר. נגמר. שוחד אין, בית משפט אמר את דברו. עכשיו תראו, יש כאלה שאומרים, לא, בית משפט עדיין יכול להרשיע בשוחד. לא. בית משפט אמר, אני לא יכול להרשיע בשוחד, הוא אמר לצדדים, לכו, הוא אמר לתביעה, אם חיכי תיק השוחד, אני ממליץ לך. עכשיו תראו. בית משפט לא אמר את זה באמירה ספונטנית. הוא גם לא אמר את זה בתחילת המשפט. הוא אמר את זה ששמעו את רוב העדים, כמעט את כולם. והוא אמר, תמחקו. בית משפט לא יכול היום, גם אם הוא ירצה. נניח שהוא יגיע למסקנה אחרת, הוא יכול להרשיע בשוחד.
אוקיי, זה הבנו.
עם ישראל שמע, רגע.
הבנו.
מתוך הכלל של 4,000 שוחד, הוא לא אמר, תמחקו את תיק 4,000. הוא אמר, תמחקו את השוחד. דהיינו, דהיינו, יש לכם הפרת אמונים עדיין שם.
נכון. כמה הוא בבעיה בתיק... בוא נעבור לתיק 1000. כמה הוא בבעיה בתיק 1000?
תראו, תיק 1000 הוא התיק הכי בעייתי. הוא באמת הבעייתי. הוא, הפרת אמונים היא כפולה, ואני אגיד לך, הוא מושם בסעיף, שיש כאלה שיגידו שאפילו שם זה הפרת אמונים הכי קרוב לשוחד. עכשיו, תראו לו בעדות שלו איך הוא יעיד היום, כמה הוא יפרק את כל כרגע את המתנות האלה ואת כל הדברים האלה. כמה בית משפט יאמין לו שכשהוא חתם, הוא חתם על עוד מסמך ולא ידע בתור רגע, כמה יאמינו לו בספקה, כמה מתנות היו, כמה סיגרים היו, אנחנו לא יודעים, הכל שנוי במחלוקת, אבל תיק 1000 הוא תיק, הבעיה העיקרית היחידה שלדעתי יש לו מודד.
אבל מנדלבית אמר שהוא הגיש את כתב האישור בגלל השוחד של תיק 4,000, שהוא לא היה מגיש את תיק 1000. אתה אומר שתיק 1000 הוא החמור, אבל הוא אומר להפך, הוא אמר להפך. הוא אמר ש1000 הוא לא היה מגיש אם לא היה את השוחד ב-4,000. עכשיו אין שוחד ב-4,000, אז עכשיו אנחנו עם 1,000?
זה נכון. אם אנחנו נלך לפי דברי מנדלבית, אז בעצם מנדלבית היה, לפי דבריו, הוא לא היה מגיש בכלל את כל התיקים האלה, כי זה מה שהוא אמר. אבל היום מנדלבליט כבר לא שם, וזו אמירה שאין לה ערך בבית משפט. כרגע מתנהל המשפט, הרכבת יצאה לדרך. רבותיי, זה מה שאנשים שוכחים. למה ממשיכים את המשפט? הרכבת יצאה לדרך, היא באמצע תנועה. אנחנו...
עורך הדין ססי גז, אנחנו רוצים גם להזכיר שהיו כאלה בפרקליטות, והם היו רבים שרצו להגיש אותו על תיק שוחד ב-1000.
נכון, הם היו צריכים... רגע. היו הרוב הפרקליטות, היו תיק 1000 שוחד ותיק 2000 שוחד.
נכון, נכון.
ומנדלבליט עשה הרבה...
הנחות סלב, אינון לא מוכן לקבל את זה, הנחות סלב. אינון נלחם איתי ובדבקר.
אני רואה את הסי. סי, אני רואה את השנאה, אני רואה את השנאה, התאוב... וחוסר הענייניות וחוסר המקצועיות של התקשורת הישראלית במשפט של נתניהו שבו הוא מואשם בסיקור אוהד.
אבל ססי.
שבו הוא מואשם בסיקור אוהד.
ססי
יש מקצוע. ואז אני...
מתי?
אבל ססי יש מקצוע.
מתי אני אחשוב שחזרנו את השפיות? אני אגיד לך מתי.
אבל ססי יש מקצוע.
כשיוניון יגיד משהו אחד, רגע. כשיוניון יגיד משהו אחד נגד ביבי נתניהו.
לא יקרה.
אמרתי הרבה פעמים.
לא יקרה, ססי. ססי,
אני אהיה תביעה בתיק 4,000, ססי.
קודם כל הוא אהיה תביעה. ססי, לא יקרה.
אני אהיה תביעה בתיק 4,000.
מעטה ועד עולם, מילה רעה נגד נתניהו. הוא פעם אמר משהו נגד שרה וחזר בו.
סרי, אני אהיה תביעה בתיק 4,000.
שמענו על העדות. אגב, אני רוצה להגיד משהו לזכותו, לזכותו של ינון. כשהוא היה עורך, וואלה, הוא התנהג כמו עורך. מאז
גם היום אני מתנהג במקצועיות פי מאה מהערוץ שבו אתה מופיע.
אני קובל ואני בוכה על זה שהלב שלו לא במקום הנכון. לומד מה שהוא היה כשהוא הלאה.
תנו לי להגיד משפט אחד דווקא לא כעורך דין, כאדם. אם יש דבר כזה להיות גם אדם וגם להיות סניגור. תראו, אני אגיד לכם מה לדעתי קרה בעם ישראל. אני אוהד הפועל תל אביב. אף אחד לא יודע, אבל אני אוהד הפועל. נכון, יעבור פעם. עכשיו, בתור אוהד הפועל, אתה יודע, הקבוצה יכולה לרדת ליגה ותירד, והשחקנים יתחלפו, ומה שלא יקרה, תמיד תשאר אוהד הפועל תל אביב.
נכון מאוד. לא, אוהד כל קבוצה, אוהד כל קבוצה.
לא, אתה לא רק אוהד הפועל, אתה גם שונא את מכבי, וכל דבר שמכבי, אתה שונא אותם. עכשיו, פתאום ביבי, אני לא יודע אם זה ביבי, אבל אנחנו היום חיים בתקופה שהפכנו את הפוליטיקה לאוהדי כדורגל, וזה לא כך. כדורגל אתה לא יכול לשנות קבוצה. אבל אנחנו, באמת, לינון ולכל מי ששומע, רבותיי, כל דבר לגופו. אני שומר על אובייקטיביות מלאה. כשיש משהו נגד ביבי, אני אומר אותו, כשיש משהו בעד ביבי.
גם אני.
אבל אני אגיד לך רק במשפט,
חצי
משפט.
לא, אי אפשר
היום, לפי השואל ולפי השאלה, לדעת, אתה יודע כבר את התשובה.
עורך הדין ססי גז, תודה שדיברת איתנו, ישר כוח.
אם אני אשמע, רגע, שנייה, אם אני אקבל את התשובות שלכם בכתב, לא? ובלי לשמוע את הקול שלכם, ברור לכם שאני יודע מי השואל, נכון?
סבבה,
תודה. וזה צריך שתנות.
יישר כוח, תודה.
שנה את העולם, אני ואתה נשנה את העולם.
אתה יודע מה שכחתי? שיש לנו בפאנל צלשניק ממלחמת לבנון השנייה, את יוני שטבון.
אבל הוא לא קבוע.
קבוע, קבוע.
פה ושם.
הוא הרבה במילואים פשוט.
בסדר, אבל הוא לא קבוע.
אפרופו מי עושה מילואים.
לא קבוע.
כן, כי הוא במילואים.
אז אני אומר.
הוא קבוע. הוא קבוע, הוא עכשיו פשוט במלחמה, פחות, כי הוא כל הזמן במילואים.
נכון, ולכן הפאנל רובו ככולו לא עושה מילואים, ולא שום דבר. אנשים צעירים, ל-30, 32, אתה יודע.
איך האמת תמיד מבצבצת.
תגיד לי, מוטי קסטל עושה מילואים? עשה צבא, מוטי קסטל?
אין לי מושג. אין לי מושג. חיים לוינסון עושה מילואים? עשה צבא?
הוא עשה חלק. חלק, אבל תשמע, אני אומר לך עוד פעם, אנשים שלא עשו צבא, אני חושב שזכותם לתת עצות, לקטוש וזה, בעייתיות מאוד, מאוד בעייתיות. אנחנו בפתח השעה השנייה, ינון מגל כאן לידי, ואתה יודע, דיברנו בהתחלה על השרים והח"כים שהגיעו אתמול לאולם בית המשפט, החבר'ה מתחילים להרגיש כנראה בחירות, למרות שהבחירות לדעתי יהיו ב-2026, אבל אתה יודע, הגענו, נתניהו ראה אותנו, יאיר ממיאמי, יאיר ושרה ממיאמי, רשמו לעצמם מי הגיע, מי לא הגיע. ואגב, אפרופו בחירות, אני רוצה להגיד לך, לספר לך איזה משהו קטן, לפני שאני רוצה להשמיע את האינסרט על מה שהיה אתמול בית משפט, בשבוע הבא, בתחילת השבוע, אופר וינטר אמור להתראיין באיזו תחנה, באיזו תוכנית בערוץ אחד. ושם אני שומע, כבר רואה פרומואים, פותח טפה על כולם, על זה שקצינים בצבא נאלצו להוריד כיפות, ותוקף חזק את הרמטכ"ל, ומלין על זה שהוא לא קודם. אופר וינטר פותח ביום ראשון את הקמפיין הפוליטי שלו, ואני קורא לבצלאל סמוטריץ' תיזהר, כי הוא רוצה להיות יושב ראש הציונות הדתית, ואני שומע בתוך הליכוד שמי שהולך לעזור לו, לא עכשיו, אלא ממש ברגע האמת, זה בנימין נתניהו שמאוד חושש שאתה לא תעבור את אחוז החסימה, וייתן לאופר וינטר את הסיוע כדי שהוא יוביל את הציונות הדתית, כדי שלא ילכו מנדטים לאיבוד של הגוש. עכשיו אני חוזר לבית משפט. אתמול...
אין לי מושג מאיפה הבאת את כל
הממבו
ג'מבו הערכות האלה.
אתמול בין אלה שהגיעו,
וינטר נותן רעיון, כבר עשית ממנו יושב ראש המפלגה.
מתחיל קמפיין, אמרתי שהוא מתחיל קמפיין כשהיה, זה יושב ראש הציונות הדתית. אתמול בין אלה שהגיעו, כצפוי, הגיע גם העריקה לשעבר, השרה דהיום סילמן, הגיע לשם, וינון מאוד 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 התלהב מזה שהיא הסתערה ממש על, על העמדה של ערוץ אחד. תקשיבו מה היא אמרה, אבל אחרי זה תקשיבו מה אמרו עליה בערוץ 14 בתקופה שהיא הייתה חברה בימינה ויושב ראש הקואליציה בממשלת השינוי. תראו מה קרה לפני שהיא עברה צד.
העם נמצא בערוץ 14, העם נמצא בפטריוטים, כי שם אומרים את האמת.
מצחיקים אותי, עידית סילמן באמת חושבת,
זה מה שהיה לפני,
עידית סילמן באמת חושבת, לא, אבל תראה מה שמצחיק אותי זה שעידית סילמן באמת חושבת שכולנו מטומטמים.
התשובה היא כן,
הציבור מטומטם,
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם, כי הציבור מטומטם.
בואו נראה את הנושא הראשון, תגידו שלום לעידית סילמן. לא, לא באמת.
מי אחראי על הדבר הזה? אתם היחידים שדיברתם מולי ועמדתם מולי.
זה מעלה חשש לניגוד עניינים מצידה של חברת הכנסת. רק נגיד שעוד לפני שהממשלה הוקמה והיא קיבלה את התפקיד, היא נכנסה לסדרת התייעצויות עם הייעוץ המשפטי של הכנסת בנוגע לשני הדברים הללו. בסוף הייעוץ הזה, בעלה שמולי, כשעבד גם הוא במערך השיווק של קופת החולים מאוחדת, התפטר מתפקידו.
בואו נפתח את זה. עידית סילמן, חברת כנסת בישראל, הגישה תלונת שווא במשטרה. אני אומרת את זה פה, זה אפילו כבר לא כנראה, כי אם מחמינים את זה כל כך בשבועות האחרונים, אז כנראה שיש פה משהו. אז עידית סילמן...
יש עתיד פוליטי עצום. לימינה יש עתיד פוליטי עצום.
טוב, זה אלה מעללי עידית סילמן, שפעם הייתה חברת כנסת בימינה, החליטה בגלל חוק החמץ להרוק מהקואליציה, גרמה כמעט במשרין להפלת ממשלת השינוי, והצטרפה וקיבלה לאות הוקרה, שריון, היא ושיקלי, ושניהם קיבלו גם תפקידי שרים. אני רק אומר לכם, אומר לך עידית סילמן, חבל על הזמן שלה, חבל על הליקוקים, חבל על הליקוקים לערוץ 14, חבל על הליקוקים לסרה, ליאיר, לבנימין נתניהו. אני המון שנים בפוליטיקה, ואני אומר לך שאנשים לא אוהבים כאלה שעושים קפיצות, גם אלה שעזרת להם. לכן אני מעריך, והנה הדברים מוקלטים, אינון, שהסיכוי של עידית סימן להיבחר פעם נוספת עדי מצביעי הליכוד בפריימריז הקרובים שואפים לאפס. לכן באמת חבל על הביקורים ועל ההתחנפויות לערוץ 14 ועל ההתחנפויות לשבת שם שעות ולהגיד לי יריב לוין הייתי טובה עד הסוף. באמת חבל, חבל, קפץ, הרווחת קדנציה נוספת כשרה, עשית סיבוב, בפעם הבאה כבר תצטרכי להיבחר בזכות עצמך, הסיכוי שלך באמת, באמת, באמת נמוך, לכן תתרכזי בבעיות איכות הסביבה, תעשי עבודה במשרד, אולי כך יזכרו אותך יותר. הסיכוי למי שקפץ מפלגה למפלגה לקבל, לקבל שריון, אין סיכוי, לקבל את אמון הבוחרים, הוא לא גבוה.
אוקיי. אוקיי. טוב.
אני יכול להמשיך לדבר, כי אני אשמח.
אני מבין, זה היה מניפסט על סילמן, וכמה לא כדאי לקפוא, שאנחנו נזכיר את החיבוק שנתתם לה, כשהיא הייתה אצלכם, שדנה וייס חיבקה אותה על התקיפה בתחנת הדלק, ואיזה גיבורה היא הייתה אצלכם. הרי כל הדיבור שלך הוא בפוזיציה, אתה מדבר כאילו שבערוץ 14 מדברים בפוזיציה על עידית סילמן, כשאתה בא לכתחילה שלך מדבר בפוזיציה.
אבל הראיתי את זה עכשיו.
כן, אבל
הראיתי על החלמה.
כן, אבל עכשיו שעה עשר דקות חפרת לנו, חפרת לנו.
אני חשובה.
וכן, חשובה. רגע, אני לא לגמרי הקשבתי, אתה השמעת את הקטע שהיא אמרה אתמול בבית משפט?
בהתחלה, ואחרי זה השמעתי, מה אמרו עליה בערוץ 14?
אבל אני חושב שהשמעת לא את כל הקטע.
את כל הקטע.
תן לי את מה שאני ביקשתי לסימן, בבקשה, תודה.
אנחנו כאן איתכם בכאן 11, אבל צריך לומר באהבה ובאמת, העם הלך ימינה, העם נמצא בערוץ 14, העם נמצא בפטריוטים, כי שם אומרים את האמת.
והשרה בינתיים נמצאת בערוץ 11 ולא בערוץ 14.
בעקבות השידור שלנו, אני מקבל כל הזמן הודעות. עינון בצפון, אני באוגדה 210. עכשיו מתגברים את כל הקו מדרום הגולן עד קונטרה. ומודים לך על הגב שאתה נותן לנו החיילים, וכיף לשמוע אותך ברקע. הלאה. עינון, תגיד לסרי שבאז היינו מקרינים על הקירות את הפטריוטים. חטיבה 6, חטיבה 646, גדוד 8105, פלוגה ב', כל הפלוגה יושבת וצופה ביחד. הלאה. עינון, אמא של ידידה שלי קיבלה דיכאון מהחדשות, אישה בת 74. מאז שהמלצתי לה לעבור לערוץ 14...
היא פרחת! היא הולכת למראטון בשבוע הבא!
סרי, אני שתקתי כשדיברת, תשתוק כשאני מדבר. מאז שהמלצתי לה לעבור לערוץ 14, היא התחילה לקום. סרי יכול לבלבל את המוח עד מחר. אנשים קיבלו דיכאון מערוצי התבלה, ואם יערך מחקר רציני בעניין, כולם יבינו את העניין שערוצי התבלה גורמים פה לדיכאון, בעיקר לאוכלוסייה מבוגרת. מבוגרים שיושבים שעות מול המסך השתגעו לגמרי, מזל שיש ערוץ 14.
תתה.
הלאה, עוד מה יש? עינון, אני שומע אותך ואת סרי ברדיו, קבל נתון שהוא ברזל. רוב מוחלט של הלוחמים צופים בערוץ 14 ומתים על הפטריוטים. בקיצור, עכשיו בוא נשמע קצת מערוצי התבלה.
כמו בנק לאומי.
תגיד לי, למה בנק לאומי עכשיו מפרסם שהכי הרבה עוברים אליו? למה חשוב לו לציין את הנתון הזה? כן, למה הוא מפרסם?
אבל עדיין הוא מפרסם אצלכם.
אבל למה הוא מפרסם את זה?
למה הוא
אומר אדם כבר לא הפרזנטור שלהם?
אחרי הקמפיין המטורף.
למה כל היום אנשים שולחים לי שהם עוזבים את בנק לאומי?
200 מיליון שקל יותר. בוא, עזוב, זה אמין כמו הציוצים על בנק לאומי.
טוב, אז באמת מעניין למה הם עושים את הקמפיין הזה. נקודה למחשבה. עכשיו בוא נשמע קצת את אברמוביץ', בוא נשמע קצת על שר הביטחון. תקשיבו למה ערוצי התבלה. תראו קולאז' עכשיו של קולות, מה הם דיברו כשישראל כץ נכנס לתפקיד במקום גלנט. זה אמיתי מה שאני הולך, זה לא פייק, זה לא AI, זה לא הנדסת תודעה artificial, איך זה נקרא, intelligence וכל הדבר הזה. תקשיבו למה הם אמרו באולפנים.
אנחנו מדברים היום עם בכירים במערכת הביטחון ובצהל, שמביעים באוזנינו חשש אמיתי מכניסת צער שלא מכיר את המערכת הצהלית מבפנים בזמן מלחמה, שלא בקיא בהפעלת המכונה הזו של משרד הביטחון והצבא, והם אומרים לנו את הדברים הבאים, תוכלו לראות עכשיו על המסך. כניסת השר החדש למשרד הביטחון מטרידה ומהווה סכנה לביטחון המדינה. ייקח לו המון זמן להבין את מורכבות התפקיד, ההסתעפויות שבו והאחריות שגלומה בו. בזמן מלחמה למנות אדם שאין לו ניסיון והיכרות מעמיקה עם הצבא, זו הפקרות של ממש.
בוא ננסה לציין את זה. ראשית, אני חושש מאוד שהסיכוי לעסקת חטופים, שגלנט מאוד עמד על העניין הזה, הולכת ונמוגה יחד עם גלנט. הדבר השני, הסיכוי להסדרים. גלנט היה האיש שכיוון וריכז את התנאים של מערכת הביטחון להסדרים.
האמריקאים רואים בגלנט את התקווה הלבנה, את הבר שיח היחיד שלהם בממשלה, ואותו הוא מפטר. הם צריכים עכשיו ללמוד מי זה ישראל כץ. זה מעשה של טירוף הדעת, לפחות לדעתי.
מכיוון ששר הביטחון הנכנס צריך כבר עכשיו למה שנקרא להעמיס את הצ'ימידן על הגב ולהגיע לקריה ולהתחיל ללמוד. אין לו זמן ללמוד ואין לנו זמן לשכר לימוד.
איך אנשים לא ייכנסו לדיכאון איתם? איך איתכם? איך לא ייכנסו לדיכאון? הכל רע. הכל רע, כל הזמן רע. ועוד יותר רע, ועוד יותר רע, ותמיד יהיה לי רק רע. עכשיו בוא נשמע קצת אברמוביץ'ים בשביל הפנן, בשביל הסבבה, להער פה קצת את האנשים אחרי המניפסטים הבלתי נגמרים האלה של סרי. טוב, תקשיבו ככה. קודם כל, כן, על אברמוביץ' מתברר, כן, שבכלל נתניהו לא נתן הוראה לחסל אותו. תשמיע לי את זה בבקשה, תודה.
לגבי חיסול נסראללה, שהוא גדול האויבים, נתניהו טס לארצות הברית, לא השאיר פה לא הוראה לחסל ואף לא הסמכה לחסל.
לא הייתה הנחיה. אז מי חיסל? אז איך חיסלו? אם ראש הממשלה, אני מנסה להבין, אברמוביץ', תסביר לי כאילו אני הקטן. אם חיסלו את אברמוביץ', מי נתן את ההוראה לחסל? הרמטכ"ל, שר הביטחון, מי, הטייס, מפקד חיל אוויר, מי נתן את ההוראה? ראש הממשלה נעשה. איזה שטויות.
אם תרצה אני אסביר
לך. איזה שטויות.
אם תרצה אני אסביר לך.
מילא שזה שקר, כי אני יודע מה היה.
גם אני יודע מה היה.
מילא שזה שקר, מילא שבמטוס כנף ציון יש תקשורת שיכולה, אדומה שיכולה לנהל ואפשר לקבל ממנה הנחיות. מילא שהוא דיבר עם ראש המוסד גם מהמטוס וגם מניו יורק שהוא הגיע. מילא השקרים, השטויות. אבל לבוא ולתת טיעון כזה, כאילו הוא לא נתן הוראה, אז מי נתן את ההוראה? מי?
אתה עושה כאן מניפולציה.
זה דבר, אני עושה מניפולציה. אני עושה מניפולציה.
אתה מתה את המאזינים.
יפה, בזמנך תענה לי.
אוקיי, 100%.
הדבר השני, עכשיו תקשיבו אברמוביץ', בתקופת לפני כמה חודשים, תבינו את כל העניין, מה נתניהו צריך להתמודד יום, יום, שנה, שנה, חודש, חודש, עם התקשורת הזאת. בבקשה, תראה לי.
משום שנגמר עידן הניצחונות ונגמרו תמונות הניצחון.
הבנתם? איפלנו את חמאס, איפלנו את חיזבאללה, איפלנו את אסד, הפשטנו את איראן, קרסנו את כל הציר השיעי, חיסלנו להם את כל הקודקודים, את כל הבכירים, את כל מפקדי כוח רדואן, השמדנו להם עשרות כפרים בדרום לבנון, השמדנו את הצבא הסורי במלחמת שני הימים, כי נגמר, אם זה, תקשיב, אתה מבין, וזה ערב, 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 הם מאכילים עם הרעל הזה את האנשים, עם הרעל הזה את האנשים, ולזה הוא צריך להתמודד. אז אני שואל אותך, ממה אתה עשוי מר בנימין נתניהו?
שאלה, זה מה שאלת אותו אז ברעיון. תראה, לגבי מה שאמרת לנו אברמוביץ' עם ה... ביום חמישי בלילה הסמיך קבינט הביטחוני, המדיני-ביטחוני, את ראש הממשלה נתניהו ואת שר הביטחון דאז גלנט, למצוא את ההזדמנות, כי הרי אתה לא יכול לעשות זה מתי שאתה רוצה, צריך הזדמנות מודיעינית כדי לסכל את המנוול עם אח שמו וזכרו... נסראללה. ואז נתניהו היה צריך לטוס באותו לילה, היה צריך לטוס לארצות הברית. לא מדובר על זה, כן נתן תאורה לא נתן רע. על פי פרסומים זרים, בוא נגיד ככה, כדי לדלג על כל המכשולים, נתניהו העדיף שכשהוא יחזור מארצות הברית, הסיכול הזה יתבצע. לזה התכוון אברמוביץ'. ואז נקראתה הזדמנות, והוא נתן את ההוראה כשנראתה הזדמנות, אבל הוא רצה שיחכו לו שהוא יחזור מארצות הברית. זה האמת, אין סיפור. עכשיו
לא
תראה,
הבנתי,
עכשיו,
נתן הוראה או לא נתן הוראה?
נתן הוראה, אבל היה רצה שיחכו לו, שיחכו לו.
אבל נתן הוראה.
בוודאי שנתן הוראה. אתה לא יכול לסכן את הסלאפ. בלי הוראה של ראש
המניפולציה
הממשלה.
אז מה המניפולציה שעשיתי?
אתה עשית המניפולציה, כי לזה התכוון אברמוביץ', לא לזה ש... הרי אף ברדת...
הוא התכוון. כן, אף ברדת
אחת לא מאמין שנסראללה מסוכל בלי שראש הממשלה יודע.
אם מישהו לא מבין, זה שמסביר לא הסביר מספיק טוב.
אז יכול להיות שהוא לא הסביר נכון, אז הנה אני כאן כדי להסביר. אני חוזר על מה שאמרתי את שלשום. כשנתניהו לוקח את הקרדיטים על הצלחות של צה"ל, הוא צריך גם לקחת את האשמה על הכישלון של השבעה באוקטובר. יש לנו צבא אדיר, יש לנו מוסד אדיר, יש לנו חיל אוויר אדיר, יש לנו אמן אדיר, אדיר. כולם כשלו בשבעה באוקטובר, נתניהו בראשם. אתה לא יכול בשבעה באוקטובר להרחיק מעצמך את הכישלון, לעסוק בזה עד רגע זה, להגיד זה לא היה כישלון, זה הייתה מלחמת תקומה. לא נרצחו, לא נטבחו, לא נאנסו, לא נחטפו אנשים, ואם זה קרה, זה לא בגללי, זה בגלל כולם. מהצבא, דרך אמן, דרך שבק, דרך פצרי, דרך יועמשית. אתה יודע, גם את בית המשפט, אתמול התחילו להאשים את בית המשפט במחדל של השבעה באוקטובר, שזה סייסים. וכשיש הצלחות לצבא המופלא שלנו, ויש לנו צבא מופלא, ויש חיל אוויר מופלא, ויש מודיעין מופלא, ויש מוסד מופלא, כשכל ההצלחות האלה מתרחשות, להגיד, רגע, 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 זה אני, זה אני. אז כמו גולדה וכמו דדו במלחמת יום הכיפורים בשנת 73, הכישלון רשום על שניהם, ההתעשתות וההצלחה, הייתה הצלחה גדולה ביותר במלחמת יום כיפור. זה התחיל בכישלון אדיר, שני צבאות הצטערו עלינו ביום כיפור, סוריה ומצרים, ולאחר שלושה שבועות היינו בדרך לדמשק ובדרך לקהיר, עם באמת ניצחונות הירואיים של החיילים שלנו, אבל במחיר של 2,500 חיילים הרוגים. ולכן שניהם, גולדה כראש ממשלה ודדו, כרמטכ"ל, הלכו בדרך כזו או אחרת, הביתה, האחריות הייתה עליהם. גם כאן, נתניהו כראש ממשלה, הרצי הלוי כרמטכ"ל, אחראים בגדול לכישלון שהיה בשבעה באוקטובר, ואחראים גם להצלחות, אף אחד לא לוקח את ההצלחות האלה. אבל כמו שאתה יודע לנחס לעצמך את כל ההצלחות שבעולם, עד לבית המשפט באת וסיפרת על ההצלחות שלך, תדע גם להגיד, אני אחראי, אני אשם למה שהיה בשבעה באוקטובר, כי אני הייתי שם ראש ממשלה, כי אני אפשרתי לחמאס להתעצם, כי אני אפשרתי לחיזבאללה להתעצם, כי אני אפשרתי להכניס כספים במזומן משנת 2018 לחמאס, שעשה עם זה, השם ישמור ויציל מה שהוא עשה עם זה, והכל התפוצץ לנו בפרצוף. ואני מנעתי את סיכול סינואר ואת ראשי חמאס, אני מנעתי כשבאו אליי כל ראשי השבק והתחננו אליי. ולכן אי אפשר להגיד רק הצלחות בלי כישלונות, ונגיד בוקר טוב לאיציק בונצל, אביו של סמר עמית בונצל, זכרונו לברכה, שנפל במלחמה.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. אחרי יום מרתק אתמול. משפטו של נתניהו. הייתי לאורך כל יום, היום הארוך הזה, היום של העדות. כמו שאמרתי, היה מרתק.
אבל לפני זה אני רוצה להזכיר את נפילתו של בנך, סמר עמית בונצל, בונצל, אתם גרים בשואם, לוחם, וסמל בסיירת צנחנים, שנפל בקרב מרכז הרצועה. אולי תגיד לנו כמה מילים על מה שקרה על עמית.
כן, עמית יצא בשמחת תורה מהבית, ובמשך 62 יום, בהתחלה לחם ביישובי הדרום, ביחד עם אחיו הגדול נדב שנמצא עכשיו במילואים בצפון, וביום ה-62, השישי לדצמבר, שהיה ביום שישי האחרון, יום השנה לנפילתו של עמית, עמית נפל בקרב רואי בשכונת סג'אייה בעזה. הקרב זה קרב שהיה מאוד 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 קשה, 8 מחייליו נפצעו, פצעים קשים מאוד, חלקם עד היום בניתוחים ושיקום.
עד היום?
עד היום, חבר'ה אלה סוחבים 8-7 ניתוחים כל אחד. אנחנו מלווים את הילדים האלה, כחלק, הפכו להיות חלק מהמשפחה, הם מנסים לדאוג לנו, ואנחנו מלווים אותם. וזהו, חיים עם זה, היום אנחנו למעשה בית צבאי לכל דבר ועניין, 3 ילדים, נדב במילואים בצפון, צנחן, עמית שלנו בהר הרצל, ועדי הצעירה התגייסה לפני מדהים. שבוע וחצי.
מדהים, ואיך מתמודדים שהבן הבכור משרת לאחר נפילת הבן, לאחר נפילת עמית, איך ישנים בלילה?
לא ישנים בלילה, אבל נדב בחור בן 27, והוא אומר, אבא חיכיתי, אבא ואמא חיכיתי, שלשם כך חונכתי, ואני לא יכול לשבת בבית שהחברים שלי נלחמים.
עשיתם לשכנע אותו? עשיתם לשכנע אותו, לא ללכת?
אני אספר לך, נתניהו עצמו דיבר איתו, ואמר לו, אתה צריך, הוא אמר לו, אני אח שקול, אני השגחתי על ההורים, אני עזרתי להורים שלי, ואתה צריך לשבת בבית, ונדב בחוכמתו, וכאחד שיודע...
מתי זה היה? מתי הייתה השיחה הזאת עם נתניהו?
זה היה במהלך ה-30 יום שקמנו מהשיבה.
מדהים.
נדב חזר, אחרי ה-30 יום חזר לעזה.
אז ראש הממשלה התקשר אליו וניסה להניע אותו שלא ללכת למילואים.
כן, ראש הממשלה ידע על הסיפור ואמר לו, תשמע, אתה יכול לעשות את הדברים בעורף. לך, תלבש מדים. אני לא אומר לך שלא, תמצא את עצמך. והוא אומר לו, אני עצמי דאגתי להורים. אז נדב אמר לו, אדוני ראש הממשלה, תשמע, אתה טועה, אתה המשכת ואתה לחנת והיית במבצעים ועשית פעולות גם אחרי הנפילה של יוני. וככה, אתה יודע, הוא לא היה מוכן לזה שנדב ידע את הדברים, והוא לא הצליח לשכנע אותו גם כן.
נדב הוא גיבור אמיתי, אין בכלל ספק, אין ספק.
כן, כן, גם עדי, תשמע, עדי, שילדה בת 17 וחצי, כשהיא הייתה בבית, נכנסו אלינו הביתה הקצינים, היא הייתה לבד בבית, שאלו אותה, את עדי, אחות של עמית, עמית נהרק, ואז, מאז היא מתמודדת, ועד היום, בצורה הכי קשוחה, והכי ממש גיבורה, ולא ויתרה על הגיוס, היא אמרה, אני חייבת להיות משק איתש, אחרי 4 חודשים אני קצינת נפגעים. ראיתי איך זה עובד, ראיתי איך המשפחות חוות את האירוע הזה, ואני חייבת להיות חלק מהעניין, כי רק לי יאמינו, שאני אתן להם תשובות למשפחות, חלילה אם יהיו בעתיד, ואני רוצה להיות במקום הזה. וגם היא התגייסה, למרות שיכולה לקבל כל תפקיד של כל ערב בבית, וכל תפקיד שהיא רצתה לבחור. אבל כן, אתה רואה, אתה מגדל אותם
לעשות.
טוב, א' יישר כוח לכם, באמת משפחה מיוחדת. עכשיו בוא נדבר על אתמול, הרשמים שלך מהעדות. היית שם בבית המשפט, לא?
הייתי בבית המשפט, באולם עצמו.
איך התרשמת? איך התרשמת?
ראיתי את נתניהו שכשהוא אמר, אני מחכה ליום הזה, ראית אותו שהוא חיכה ליום הזה. הוא חיכה לזעוק את האמת שלו. האיש הזה עמד במשך 8 שעות, ויש לי ניסיון ואני חוקר עדים בבית משפט, ואנשים מבקשים לשבת ולנוח ולשתות מים והפסקות. האיש הזה עמד, מכיר את כל הנתונים, היה מוכן לכל שאלה ולכל הסבר. ביקשו, אמרו לו, אתה יכול לשבת, אתה יכול לעמוד, אתה יכול לבחור, אני אומר לך, אני ישבתי 8 שעות, והוא, אם לא היו עוצרים אותו, או עוצרים את המשפט ברבע ל-4 אחרי צהריים, הוא היה ממשיך חודשים על גבי חודשים, לפרוס את הדברים בצורה מדויקת. הוא בנה את כל מסלול ההגנה והתשובות שלו, בצורה הכי מדויקת שלו. אתם יודעים, כל סנגור מייחל ללקוח כזה חסם, כזה מסודר, כזה שמכיר את כל הפרטים, אבל ראית עליו. שהוא רוצה לזעוק את האמת שלו, שזה כל כך כאב לו, והוא נמצא באולם קטן, ש-90% מהיושבים באולם, זו תקשורת, שאותה תקשורת שעוינת כלפיו, ולמרות זה הוא לא מתבלבל, הוא לא נותן לעצמו להשיח את הדעת, מהדרך ומהמסלול של התשובות שלו.
עורך דין בונצל, באמת אתה... אחד הקולות הבאמת חזקים מאז פתיחת המלחמה, ואתה לא מסתיר את העובדה שאתה חושב שנתניהו הוא צוק איתן, ואיש שבאמת מוביל את עם ישראל לדרך של הצלחות וניצחונות, ולעומת זאת אתה חושב שהרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, אתה כמעט נשבע לרדוף אותו ואותו ואת חליווה ואת כל מי שהיה מעורב. למה אתה עושה את ההפרדה הזאת, אם אפשר לשאול, וחייבים גם לציין שיש הרבה משפחות שקולות שחושבות אחרת לגמרי.
תראה, אני אגיד לך למה אני עושה את ההפרדה הזאת. אני ממה שאני למד ואני יודע, ויש לי המון חומר שהצלחתי לאגור במהלך השנה האחרונה. אני, הרצי הלוי, הוא מפקד בצהל. אם חלילה נהרג חייל למישהו בתאונת אימונים, או בדרך, בכל דרך שהיא, באותו יום משאים אותו, או פורש, או עסוק בחקירות שלו. מי שמוביל את החיילים בשטח, בשכונות עזה ובצפון, זה הרמטכ"ל שהוא עומד מול החיילים. אדם ולא נתניהו. נתניהו הוא ראש הממשלה. יום יום רואים החיילים שלנו אדם שעומד מולם, וגם הם יודעים, אנשי המילואים והסדירניקים, שהאיש הזה שעומד מולם הוא קשל. עכשיו, לא רק שאתה טוען שהוא קשל, הוא עומד מול כל המדינה ואומר, כשלתי, אני לוקח אחריות. והוא לא יכול לעמוד מול חיילים, לתת להם פקודות ולהוביל אותם לקרב. אדם שבמשמרת שלו כרמטכ"ל, נשרפו, נשחטו, נאנסו ונחטפו ישראלים שישנו בבית, 813 לוחמים נהרגו במלחמה הזאת, והוא לא יכול להמשיך ולעמוד ולהופיע ולגרום לחיילים להיות עם סכין. אין אימון בו, אין לחיילים אימון בו.
עורך דין בונצל.
רק אסור להם להגיד את זה.
עורך דין בונצל, אתה יודע, אני באמת לא רוצה אפילו להתווכח איתך, קטונתי, אני אפר לרגליך כאב שקול. לא, אני לא מתווכח, אני רק אומר מילה, אתה יודע, במלחמות ישראל, כמו מלחמת יום כיפור, כמו מלחמת לבנון השנייה, ועדות חקירה ממלכתיות הטילו את האשם על הדרג המדיני, גם על, בעיקר על הדרג המדיני, וכאן אתה, אולי הכישלון הגדול ביותר מאז קום המדינה, אתה עושה את ההפרדה, אתה אומר דרג מדיני בסדר, למרות לא, שהוא היה שם לא, שנים, לא, רגע, לא, למרות לא, שהוא היה שם לך, שנים, לא. והנהיג את המדינה, וקבע קונצפציות, לא, וקבע מדיניות, והצבא אשם בהכל. ככה לא, אני מתרשם, אמרתי... אז תקן אותי, תקן אותי אם
לא,
אני טועה.
לא, 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 אז אני מתקן אותך, לא שמעת ממני את המילה שמישהו בדרג המדיני בסדר. אני אמרתי, עומד חייל לפני יציאה לקרב, מול מפקד שהוא כשל. אותו חייל, אין לו אימון, אסור להם להגיד את זה, אין לו אימון באותו מפקד שקשל. עכשיו לגבי יום כיפור שהזכרת, גם אם הטילו על מישהו את האשמה, אותו השם לא שילם את המחיר, הוא המשיך בחייו, ובגלל זה הגענו לשביעי לאוקטובר, עם אותם אנשים של יום כיפור היו יושבים מאחורי סורג ובריח, אחרי האשמה שהוטלה עליהם, מאוד יכול להיות שהקשר הזה של השביעי לאוקטובר, לא היה קורה.
מי צריך לשבת אחרי סורג ובריח אחרי השבעה באוקטובר?
כל מי שימצא השם וכולם צריכים להיחקר. ואני אומר שוב, אני ואתה, אם היינו נוסעים בכביש ודורסים עובר, מישהו שחצה את הכביש, היינו יושבים שנתיים בכלא כי הרגנו אדם. יש פה אלפי הרוגים. לא יכול להיות שהמסקנות יהיו כמו מסקנות מירון. מסקנות מירון, מה הם אמרו? מישהו שם שילם את המחיר על 45 אנשים שנהרגו? לא. משפחות שכולות, אף אחד פה לא משלם את המחיר.
נכון.
הולך רמטכ"ל לשעבר, אומר דברים נגד המדינה, פוגע במדינה, והוא יש לו חסינות. ואנחנו לא ניתן שכל מי שימצא השם, שים לב מה אני אומר, כל מי שימצא...
מי יחקור את זה? אבל עורך דין בונצל, מי יחקור את זה?
מי שיחקור את זה, אז קודם כל, כדי שיהיה אימון של העם באותה ועדה, צריך קודם כל שיהיה לנו, המשפחות השקולות, זכות עמידה, חקירה והגשת מסקנות כמו כל חבר בוועדה.
זאת אומרת שבני המשפחות השקולות, חלק מהם יהיו בוועדה.
לא חייב בין משפחה, נציגי המשפחות שאנחנו נציגים, מקצועיים או לא מקצועיים.
אבל אתם לא מקשה אחת, יש כאלה, אתה יודע, חושבים הפוך ממך.
לא, שנייה, בסדר, אנחנו נדאג לתהליך שלנו. אנחנו לא מקשה אחת, יש לנו כן אמת אחת, שאותה אנחנו רוצים לגלות, וזה לא משנה המחלוקת בינינו, אם זה ועדה כזו או אחרת, יש בינינו אחדות דעים, ובכל עם ישראל, שהאמת הפעם צריכה להיבדק, ואנשים צריכים להיענש, ואנשים, קודם כל, כמו שאמרתי, צריכים שיהיו משפחות, נציגים של המשפחות, ועלי זכות עמידה שווה לחברי הוועדה.
מי יעמוד בראש הוועדה?
ראש הוועדה יעמוד מי שיבחר, כמו שמציע היום בהצעת החוק, חבר הכנסת קלנר. עם שלושה מהאופוזיציה, שלושה מהקואליציה.
ועדה פוליטית, ועדה פוליטית.
לא, 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 לא.
אבל זה ועדה פוליטית, מה
זה פוליטית? אבל מאוזנת, מאוזנת, מה זה פוליטית? פוליטית זה לא כללה. פוליטית זה לא כללה. זה אנשים משני צידי המתרס.
עורך דין,
שעומדים, ולא צד אחד שמנהל את זה.
אז בוא, רגע, רגע, אבל במילה, לפני שאתה עונה, אני מזכיר לך שלפני שנתיים וחצי היה כאן סיפור של רוגלה, קשקוש, איזה סיפור זניח. בנימין נתניהו בכל מקום, אמר רק חקירה ממלכתית בראשות שופט
אבל
עליון.
אבל הסברתי לך שכל המערכת המשפט מעורבת.
עכשיו על הטבח הנורא של השבעה באוקטובר תהיה, יהיו פוליטיקאים.
אתה שואל אותי, תן לי לענות לך. כל שופט מבית משפט העליון, בדימוס או שמכהן עכשיו, שיעמוד באותה, בראש אותה ועדה, לא משנה איך יקראו לה, הוא האבא של הפוליטי. שמעת? אני לא חושש להגיד את זה. זו האמת, עם ישראל יודע את זה. אם תשים היום את השופט עמית, הוא פוליטי שמאל קיצוני רדיקלי שאין אימון לעם, לרוב העם אין בו אימון, ולכן הוא לא יכול לשבת בראש ועדה. אמרו, שלוש מהקואליציה, שלוש מהאופוזיציה, משפחות שקולות, נציגים של משפחות השקולות, שיביאו את יגדילו את האימון באותה ועדה. אבל אל תמכרו לי ששופט עליון שימונה לעמוד בראשות הוועדה הזאת, הוא לא פוליטי. הם פוליטיים, אתה רואה את ההחלטות של בגץ, אתה רואה את אתמול עוסקים בבגץ, שעות שלמות, האם מחבלי הנוח'בה יקבלו עוד מלפפון, או 10 זיתים, ויגדילו את כמות הפיתות. זכות העמידה ניתנת למחבלי הנוח'בה בבגץ? לכן, מי שעוסק וחושב שהכל שפיט, הוא פוליטי. שופט תפקידו לעסוק במה שהחוק קובע. הוא צריך להביא את החוק לקדמת המשפט. לא להיכנס לעניינים פוליטיים כאלו ואחרים. ואני מתחנן ודורש, כי אני אומר לכם, יש דבר אחד שהוא קונצנזוס מלא. כולם רוצים לדעת את האמת מה קרה
אין
שם.
אין ספק.
אם זה ראש הממשלה, ואם זה רמטכ"לים. אבל תראה, ניתן לך
דבר. רגע, מונצל, אנחנו חייבים, חייבים לסיים. חייבים לסיים.
חייבים אחרון, כן. יש לנו את ראש אמן, חליווה, השתחרר מהצבא, אתה יודע מה הוא עושה היום, במקום שיהיה לו עיכוב יציאה מהארץ, ובמקום שיעקלו לו כספים של פנסיות והכל, הוא מטייל בעולם, מסתובב זחוח ברמת אביב, אין, הוא לא חולם אפילו, הוא יודע שהוא לא יענש לעולם, כי יש אנשים שיש להם חסינות, ויש אנשים שיזרקו במרתפי השבק 4-5 ימים עד שהשופט, יגמור לקרוא את החומר.
עורך דין איציק בונצל, אביו של החייל עמית בונצל, זכרונו לברכה. תודה רבה רבה.
תודה איציק.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה רבה.
פרסומות.
שלום פרופסור אסיף אפרת.
בוקר טוב.
המכון לחירות ואחריות, אוניברסיטת רייכמן.
נכון.
הכותרת של מחקר שלך הוא עם ישראל מתחזק ביהדותו בזמן המלחמה.
נכון. מדובר כאן בעצם בממצאים שהגענו אליהם בסקר שערך המכון לחירות ואחריות במלאת שנה למלחמה. אנחנו עוקבים במכון באופן שוטף אחר דעת הקהל בישראל במגוון של סוגיות פוליטיות, ערכיות, אידיאולוגיות, ובסקר במלאת שנה למלחמה ניסינו להבין מה ההשפעות החברתיות הרחבות יותר של המלחמה, ובין היתר שאלנו גם שאלות שנוגעות להשפעה של המלחמה על האמונה הדתית ועל הקרבה למסורת הדתית של אזרחי ישראל. שאלנו באיזו מידה המלחמה השפיע על האמונה שלך באלוהים או על הזיקה שלך למסורת הדתית. וכאן אנחנו גם נמצאים מאוד מעניינים שמראים שחלק נרחב בציבור הישראלי, בערך שליש מהאזרחים בישראל מדווחים שהאמונה שלהם באלוהים התחזקה בעקבות המלחמה, ועוד למעלה מרבע מהישראלים מדווחים שהזיקה למסורת הדתית שלהם התעצמה. וזה נכון גם בקרב האוכלוסייה היהודית, גם בקרב האוכלוסייה...
כמה זה הרבה? למה זה הרבה? כמה נחלשה? כמה אומרים שנחלשה?
אחוזים בודדים.
אבל יכול להיות שאלה שהתחזקה אצלהם האמונה באלוהים, או באמונה, או במסורת, זה אנשים שבלכתחילה היו יותר דוסים?
אז אנחנו רואים באמת עלייה גבוהה יותר, אנחנו רואים עלייה גבוהה יותר באופן כללי בקרב מצביעי הימין, שהם מראש קרובים יותר לדת, אבל אני חייב לשים את הממצאים האלה בקונטקסט יותר רחב. למעשה יש גם מחקרים שבוצעו במקומות אחרים בעולם על ההשפעות הדתיות, השפעות האמוניות של מלחמות, והמחקרים האלה מצביעים באופן כללי על איזושהי תופעה שבעקבותיה אנשים מתקרבים לדת, מתקרבים
גם במדינות בעולם. מלחמות מקרבות אנשים לדת.
הרבה מאוד מהמקרים, ואפשר להבין את זה. מלחמה זה מצב של אימה, של חרדה, של מצב שבו המציאות קורסת לנו מול העיניים, ובמצב הזה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים איזשהו חבל הצלה, איזשהו נפלט או נחמה, והאמונה הדתית מספקת את זה. האמונה הדתית מספקת את הוודאות, את הנחמה, את היציבות שאנחנו מחפשים בזמן מלחמה, ולכן אנחנו מבינים למה יש באמת התקרבות אל הדת במלחמה כפי שאנחנו מזהים אותה.
ועל פי מה שקורה בעולם בשוך הקרבות, בסיום המלחמות, זה חוזר לקדמותו, או שהאמונה כבר, מי שכבר מאמין יותר, נשאר מסורתי, נשאר דתי?
אז זו שאלה באמת מצוינת. אז קודם כל אני חייב לומר שהמחקר כאן הוא מאוד מוגבל ומצומצם, זה לא שיש לנו המון המון מחקרים, אבל לפחות מחקר אחד, שנערך בכמה מדינות שעבור מלחמות אזרחים, מראה שהאפקט הזה יכול להיות אפקט ארוך טווח. מצאו שאנשים שנחשפו לאימה של המלחמה, מראים גם שנים אחר כך נטייה יותר חזקה להתפלל באותן מדינות, זה במסגדים או בכנסיות, אבל הם הראו נטייה חזקה יותר להתפלל. כלומר, האפקט בהחלט יכול להיות אפקט ארוך טווח, ולא אפקט חולף.
וסתם מעניין, אתה יודע, זה במידה מסוימת מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה נגיד בזער אנפין, אבל אתה יודע, זה אותו אפקט של אנשים שחוו את השואה. שגם שם, אני, אתה יודע, אנחנו מכירים מהסיפורים של אנשים שהיו דתיים באיזו שואה, ושאלו איפה היה השם בתקופת השואה. אין את זה גם כאן, איפה היה אלוהים כשעשו את הזוועות בקיבוצים, ביישובים?
אז זו באמת שאלה מעניינת, כי באמת השואה מקרה מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה שלנו, שמראה של הטראומה של מלחמה יכול להיות דווקא אפקט של חילון. אנשים שמאבדים את האמונה, כי איפה היה אלוהים. יש לנו את המקרה של השואה, אבל שוב מנגד, גם מה שאנחנו ראינו בתוצאות של הסקרים שלנו, וגם במדינות אחרות, התוצאות האלה מראות שאנשים כן נעים ברוב המקרים לעזר הדת. אבל בהחלט יכול להיות האפקט ההפוך. שוב, במקרה שלנו, של המלחמה שהחלה בשבעה באוקטובר, אנחנו רואים אפקט של תנועה
ועוד דבר מעניין שעולה מהסקר שלך, מהבדיקה שלך, מהמחקר שלך, שזה קורה הרבה יותר אצל אנשים צעירים, מגיל 18 עד 35, לעומת אנשים מגיל 56.
וואו, ממש מעניין.
למה זה קורה יותר אצל אנשים צעירים?
אז אנחנו בפנים כללי רואים את ההתחזקות של האמונה הדתית בישראל עוד לפני המלחמה, ואנחנו רואים את ההתחזקות הזאת בעיקר בקרב צעירים. אנחנו יודעים לזהות את המגמה הזאת, מה המניע, מה הגורם שביסודה קשה לנו לומר. יכול להיות שזה עניין של דור שמחפש זהות, מחפש משמעות, מרגיש קצת אבוד, והוא מוצא את הזהות והמשמעות הזאת בדת. אז אנחנו יודעים עוד לפני המלחמה שלצעירים בישראל יש יותר משיכה לעבר הדת, ולכן גם האפקט המקרב לדת של המלחמה הוא יותר חזק על האוכלוסייה הצעירה.
אז אתה היית מציע... השורה התחתונה, מה אתה אומר? מה המסקנות שלך ממה שאתה רואה?
הוא שעה דיבר על המסקנות.
לא, בסדר, תגיד מה השורה התחתונה.
השורה התחתונה היא שהמלחמה בעצם מאיצה תהליכים שכבר היו בישראל עוד קודם לכן. זאת אומרת, ההתחזקות של אמונה הדתית בישראל זה משהו שאנחנו רואים גם כעניין דמוגרפי. קצב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הדתית הוא גבוה יותר מאשר של האוכלוסייה החילונית. וכמו שאמרתי, ההתקרבות לדת או המשיכה לדת בקרב צעירים. אז יש לנו איזשהו תהליך ארוך טווח רב שנים של התחזקות או התקרבות לאמונה הדתית בישראל, והמלחמה משמשת זרז.
מעניין.
שהמלחמה מאיצה את התהליך הזה. עכשיו, מה המשמעויות של החברה הישראלית? זה כמובן נושא לדיון.
כן, יש לזה גם משמעויות פוליטיות מן הסתם.
אז אתה רגע לסיכום, אתה היית מציע לראשי הצבא, אתה יודע, אני ראיתי שגם כל מה שקשור לפאץ' המשיח, ומורת רוח של מפקדים על זה שחיילים נכנסו, במקום לשמוע פקודות, שמעו קטעי תפילות, אתה היית מציע להניח להם, או מה בעצם?
להניח להם, קודם כל זה לא... שוב כמובן לתוצאות המחקר הזה, המחקר הזה מדבר על נטייה באוכלוסייה הכללית לעבר הדת. אני חושב שבצבא הביטויים האלה הם בעייתיים, אבל זה עניין אחר. אני חושב שמבקרי הצבא כן צריכים לקחת בחשבון את העובדה שאוכלוסיית החיילים היא אוכלוסייה צעירה, ואנחנו באמת רואים בה את המשיכה לדת, ואת ההתקרבות לדת שמתגלה במלחמה האחרונה, וזה מחן חייב, ושהיא הערכה משמעותית בצבא, איך מתמודדים או איך מתייחסים למגמות האלה.
אוקיי, פרופסור אסיף אפרת, המכון לחירות ואחריות אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם, שלום.
פרסומות.
שיר ישן, אבל אחלה שיר. טונה, יסמין מועלם, סערה.
חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה. אני לא מוצא את הראש שלי, אני פרופסור מפוזר. תראי את הנייר, הלב איתך כפרה. וואלה כיף הראש שלי.
טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש,
כיוונתי, דרכתי ואש, אש, 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 אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מידע בתכסיסים, היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקל, היא יססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים. אני ב...
היי, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה, אני לא מוצא את הראש שלי, אני פרופסור מפוזר, תראי את הנייה, הלב איתך כפה.
לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית הבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו אוי לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה, היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילידי בקלבה בפתח כמו גנה.
היי, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלייב פארק, אני לא מוצא את הראש שלי, פרופסור מפוזר, תראי את על הנייר, הלב איתך כפרה, וואלה כיף הראש שלי.
אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאחרים על השידור טלה של סתיו קורנס ואיציק אהרון, לאורחים בדיגיטל איתי ניקסון, אחיית בלוק ועידו טבת. תודה ברק סרי שהיית איתנו.
תודה, מחר אני אהיה כאן עם יהודה שלזינגר.
שלוזינגר.
שלוז.
איציק, ואי בנסוע אהרון. יאללה, ביי.
ביי.